פסוק 4. כאשר אדם משיג זאת, הוא הופך למושלם, בן על מוות ומסופק. הוא הופך למושלם, בן על מוות ומסופק. פה מעניין מאוד, בתוך הטקסט על בקטי יוגה נכנס העניין הזה של מסופק. מושלם, מושלם, זאת אומרת, אין יותר מה להשיג. אז מה שאומר לנו הפסוק הזה, שהחוויה האמיתית של בקטי, של התמסרות אמיתית ושלמה, היא לא חוויה שאנחנו רוצים לה. בחוויה הזאת של התמסרות מלאה, אנחנו שלמים לגמרי. לא חסר שום דבר, אנחנו מסופקים. אז אמרנו שהחוויה שלנו של התמסרות אמיתית, היא לא חוויה שבה אנחנו רוצים משהו חסר לנו. שאנחנו חותרים לקראת משהו. ומה שזה אומר, זה שאין הפרדה כזאת ברורה בין הדרך והתוצאה. כי למה אנחנו חותרים? אנחנו חותרים למצב מושלם, נכון? למצב שבו אנחנו מסופקים ולא חסר לנו כלום. אבל זאת הדרך כאן. הדרך של הבקטי היא כזאת. הדרך של הבקטי זה שאני הולכת לאיבוד בהתמסרות שלי לאובייקט והכל פרפקט. הכל פרפקט. אני עם הלמה והכל מושלם. אז האמצעי הוא המטרה פה. האמצעי הוא המטרה. וזה אמת כללית בכלל בדרך רוחנית. אם היא דרך טובה, אם היא דרך טובה, אז האמצעי הוא גם המטרה. אז אם המטרה שלנו בלהגיע להרה היא להגיע לעונג המושלם של הבודה, אם הדרך היא טובה, אז העונג הולך ונבנה בנו. הדרך עצמה מענגת, אם היא טובה. אחת הסיבות שאנחנו ממשיכים לסבול, זה שאנחנו חושבים שאנחנו חותרים לקראת משהו שלא נמצא כאן כבר, שאיננו, משהו שעוד איננו. זאת אומרת, אני עוד לא מאושרת, אני עוד לא מושלמת, אני עוד לא יודעת להתמסר, אני צריכה לחתור, ללמוד להיות מאושרת, מושלמת, מתמסרת. אז יש הנחה שזה עוד לא כאן, אז אני דוחה את זה. אני דוחה את זה, יהיה שם בסוף, כשאני אגיע, אני אהיה מושלמת וטובה וכל זה. אז בינתיים אני בעצם משמרת מצב של אי-סיפוק. זאת לא הדרך. אז זה לא שאני חותרת לפתח התמסרות. זה או שאני מתמסרת או שאני לא מתמסרת. עכשיו, האם אני מתמסרת או לא מתמסרת? הרעיון של לעבוד לקראת הוא חלק מהבעיה, כי זה כמו שאנחנו אומרים, להשתדל לעשות משהו לעומת לעשות משהו. אז בתרגול של בקטי, המטרה היא מהותית לבקטי עצמו. המטרה היא בעצם המהות של הבקטי. היא כלולה שם. המטרה האולטימטיבית היא מה? היא להיות בשירות כל הברואים. להיות הבודה שמשרת את כל הברואים. באופן שאין בו שום אנוכיות. איך מגיעים למטרה הזאת? עושים את זה. משרתים את האחרים, משרתים את האובייקט שלי, מתמסרים לגמרי, באופן שבו אני הולכת לאיבוד. אז המטרה היא אמצעי. אדם שמתרגל התמסרות כראוי, by definition, הוא מסופק, הוא מרוצה, והוא מושלם. וזאת המטרה. לא חסר שום דבר. כי איך אנחנו נגיע למצב של סיפוק? איך מייצרים סיפוק? הדרך היחידה זה להפסיק להיות לא מסופק. אתה מפסיק להיות לא מסופק, אתה מסופק. זה הכל, זה הכל. אז במסורת של בקטי, בתרגול של בקטי, השירות לזולת, הוא הסיפוק עצמו. בעברית אומרים מאוד יפה, שכר מצווה מצווה. שכר מצווה מצווה. בדיוק, בדיוק זאת המשמעות. עצם השירות הוא הסיפוק. כי אתה כבר לא חושב על מה אני צריכה ומה איתי, ואז אתה מסופק. לא חסר לך כלום יותר. אתה פשוט התמסרת. אז מעצם טבע התרגול, אם אתה עושה אותו כראוי, אתה מסופק. האדם הלא מסופק חושב, קר לי, חם לי, אני צריכה ככה, אני צריכה. האדם שמתמסר, הכל הזה ישתתק. הוא בשירות כל הזמן. אז by definition הוא מסופק. זה אחד קריטריונים שאנחנו יכולים להפעיל, לבדוק את עצמנו, איפה אנחנו בתהליך של ההתנסות. עד כמה זה שלם, עד כמה לא חסר כלום. אם האובייקט שאנחנו מכניסים הוא לא מושלם, אז האם זה אשמת האובייקט? זה בגלל שאנחנו לא עושים את השירות, את הבקטי שלם. אם צריך להשגיח על האובייקט, או צריך לבדוק שהוא יעשה את הכל, או צריך לנהל את האובייקט, או צריך להסתיר מהאובייקט, אז האובייקט לא שלם. אז אני לא שלמה, אז אני לא מסופקת. אז אחת האינדיקציות לאיכות התרגול זה איך אני רואה את האובייקט. עד כמה אני שלמה, עד כמה לא חסר לי כלום. הבקטיקה מתמסר לגמרי. הוא הולך לאיבוד. אז האובייקט שלו, אם זה הגורו, הוא מתמסר לגורו לגמרי, והוא בגן עדן כלל. לא חסר כלום. הכל מושלם. אם יש מידה שם של אי נחת ושל מתח ושל לא בטוח, זה אינדיקציה שעוד יש עבודה לעשות של התמסרות. סוג 5. כאשר משיגים זאת, אין יותר השתוקקות לכלום. על זה דיברנו קצת, נכון? אין יותר השתוקקות לכלום. אדם לא מתאבל, לא שונא, לא מתאווה, ואינו חותר לשום דבר אחר. אז פה הוא מונה לנו כמה נגעים רוחניים. עצב, שנאה, תאווה, חתירה. למה מתעוררים הנגעים הרוחניים? מאיפה הם רעים? מעיני האגו, נכון? אז אם אדם מצליח להתמסר לגמרי, והאגו משתתק, אז הדברים האלה לא יכולים לעלות יותר. הוא התמסר לגמרי. הכל מושלם. נעשה שנתי דבר בסוף הפרק שלו של אני וזולתי, הוא נותן את ההתמסרות הזו. אני מסרתי אותך לאחר, אתם זוכרים? כן, על זה מדובר פה. אם אדם מסור לגמרי, אוטומטית הנגעים הרוחניים לא יכולים לעלות. כי הם רק עולים מאגו. ולפעמים אומרים שהדרך של הבקטי היא הדרך הקלה ביותר. משלוש הדרכים זאת דרך הקלה ביותר. כי בעצם לא צריך לעבוד כל כך קשה. בדרכים האחרות צריך ללכת לפתח תפנית, צריך להילחם בנגעים הרוחניים. פה כל מה שאתה עושה זה מתמסר למישהו אחר. והם עושים את העבודה בשבילך. אתה מתמסר, והם עושים את העבודה. כי אתה מתמסר. כי אתה שר מן הדרך. אתה נותן להם לעבוד עליך. ואז הכל נעשה כאילו אוטומטית, ואז כתוב כאן, אין לך יותר לשום דבר אחר, אין לאן לחתום בכלל. אתה שלם. אז אתה למעשה משיג סיפוק מושלם על ידי הטיהור של הנגעים הרוחניים, שכולם מקורם באחיזה הזאת בעצמי. בקול הזה שאומר מה איתי. זה מה שאומר לנו פסוק 5. מאוד רדיקלי, מאוד מדהים, מאוד מאוד מדהים. בקתי ידי תקלה, אתה פשוט נותן את עצמך, וזהו. השאר נעשה אוטומטית. העניין הפשוט הזה הוא קצת לא כל כך פשוט. פסוק 6 אומר, כאשר אדם ממש זאת באמת, את הבקתי, הוא נהיה שיקור, הלום, שמחתו לא תלויה בשום דבר אחר. קצת כמו החסידים ששרים שמחים סביב הרבי, כמו הרי קרישנה שעושים את המוזיקה, כמו אדון פתח תקווה.
כמו אנחנו כשאנחנו עובדים בבנייה.
אתה נהיה שיקור, אתה נהיה הלום. אתה הלכת לאיבוד. אתה בטרנס, אתה הלכת לאיבוד. טרנס אצלנו הרבה פעמים מילה שלילית, כי הוא בטרנס, זאת אומרת, הוא הלך לאיבוד, אבל זה כל המטרה.
שיקור ולא מיין.
אתה נכנס לאקסטזה. הבודה מצוי באקסטזה בלתי פוסקת. אבל זה בדיוק מה שקורה בבקטי, אם אתה עושה, אתה באקסטזה של שירות או של התמסרות. למסופה אומר, הדרך המדהימה ביותר לחיות זה להתמסר ללמה. כי אתה באקסטזה כל הזמן, אתה עושה את הדבר הכי מדהים בכל רגע מרגע, לא חסר כלום. הכל כך. אתה הולך לאיבוד בשירות האובייקט שלך. פסוק 7 אומר, אין זו השתוקקות רגילה, שכן טבעה הוא היפסקות. על איזה השתוקקות מדברים פה? ההשתוקקות הזאת להמריתה, להתמסר. הוא אומר, אין זאת השתוקקות, זה לא כמו תשוקה רגילה שרוצה משהו לעצמי. מכיוון הוא אומר שטבעה הוא היפסקות. היפסקות, המילה בסנסקריט נירודה, אם הוא נירודה.
נירודה.
זה יהיה לנו גם ביוגה סוטרה, אתם זוכרים? אז המטרה של התרגול היא לא להשיג משהו. היא להפסיק את מה שמפריע לנו להשיג. אנחנו לא הולכים ומחפשים איך אני אעשי. כל מה שאני צריכה זה להוריד את האני שמפריעה, וזהו, ואני כבר שם. אושר זה לא משהו שאני משיגה. אושר זה היעדר של סבל. פוסק הסבל, אני בבליס, אני בודה. אז אני צריכה לאבד את זו שסובלת, וזה הכל, ללכת לאיבוד. אז בעצם כל מה שאני צריכה זה להפסיק את הנגעים הרוחניים שלי, שהם גורמים את הסבל. את ההשתקקות הרגילה, את הרצייה, את החתירה, את חוסר הסיפוק. בטקסטים הבודיסטיים בקנון הפאלי, כשאנחנו מדברים על ארבע אמיתות, הבודה מדבר על סבל, ואחר כך מדבר על הסיבות לסבל, נכון? האמת השנייה. אנחנו אומרים מה הסיבה לסבל?
בורות.
בורות, זה במהיין. זה בא יותר מאוחר. בטקסטים הקדומים יותר, הם מזהים את הסיבה בתור ההשתוקקות. ההשתוקקות הסמסרת. שתמיד חסר משהו. תמיד חסר לי משהו, אז אני במצב כרוני לא מסופק. הסיפוק הוא הפוך של זה. הוא מצב שבו לא חסר לי כלום. הכל מושלם. אנחנו משיגים את המצב הזה כשאנחנו מפסיקים את החתירה הזאת, את ההשתוקקות הזאת. אז רציתי להשיג משהו חדש. האם כשהשגתי את המשהו החדש, מגיע הסיפוק?
ברגע.
לא, הסיפוק יגיע כשאני אפסיק לרצות משהו חדש. כשאני אהיה שלמה. זה מצב של סיפוק. אני חושבת שאני אהיה מאושרת כשאני אשיג משהו. אבל זה לא מה שיביא את הסיפוק. מה שיביא את הסיפוק זה שאני ארד מהרעיון, שמשהו חסר. עצם הרעיון שהדברים כמו שהם עכשיו, הם לא מושלמים, הוא זה ששומר אותנו בסבל. עצם הרעיון שהדברים הם לא כמו שהם צריכים להיות. שמשהו חסר, שמשהו לא בסדר, שהוא צריך להשתנות, הם צריכים לדבר אחרת. משהו לא בסדר, עצם הרעיון הזה הוא ששומר אותי לא מסופק. שום דבר לא צריך להשתנות, הכל פרפקט. דרך הבקטי אנחנו מגיעים לשם. עצם הרעיון שהאובייקט שלו אני מתמסרת הוא איכשהו לא לגמרי בסדר. הוא כמעט בסדר, הוא כמעט בודה, אבל לפעמים הוא שוכח משהו. לפעמים הוא לא דואג לי, אני צריכה להזכיר לו עליי, כי הוא שוכח. כמעט בסדר. אבל לא לגמרי. אולי התרגול הזה של הבקטי הוא כמעט בסדר, אבל הוא לא לגמרי בסדר. אני לא לגמרי בסדר, אני צריכה להיות יותר בסדר. אבל עד שאנחנו לא מגיעים לתחושה הזאת, שמה שיש הוא בדיוק, אנחנו לא יכולים להיות מסופקים. אז למעשה הדרך היחידה להגיע למצב הזה של סיפוק ושל שלמות, היא לקלוט באופן מלא שהדברים איך שהם עכשיו הם לגמרי מושלמים, הם פרפקט. הם לגמרי פרפקט. בשפה של קרמה, שזה לא השפה של הטקסט הזה, אנחנו נגיד, הדברים הם פרפקט כי הם לגמרי אפשלות מושלמות של קרמה בדיוק לפי הזרעים, בדיוק, הם פרפקט, הם לא יכולים להיות אחרת. הם מושלמים לגמרי לפי הקרמה שאני יצרתי והשלחתי. וזה פרפקט. אז עכשיו אני עוברת לדבר בשפה הבודיסטית של המעיינה. כשאדם מבין את הריקות ומבין את ההתערבות המותנית, אז אין צור לשנת כלום. כמו בשיר הזה של הפן של למה, שהריקות וההתאהבות המותנית הם שני צדדים של אותה מטבע. זה בדיוק פרפקט. בגלל שהדברים ריקים, הם מופיעים כפי שהם מופיעים לפי החוקיות של הקרמה. ואז יש תחושה ששלמות לא צריך לשנות כלום בזה. זה מושלם לגמרי. שזה סיפוק. את רוצה לשאול?
כן, כי אז עולה השאלה, אז מה עם הסבל? הסבל הוא לא פרפקט, אנחנו רוצים לשנות אותו.
מי סובל?
אני.
את סובל. אם את הלכת לאיבוד, אז מי נשאר לסבול? אם הגעת למצב של התמסרות מוחלטת לאובייקט שלך, את עם הבודה כל הזמן. את כבר בגונבת. את לא יכולה במצב הזה לסבול. המילה שמופיע עדיין סבל היא אינדיקציה שעוד התרגול לא שלם. אמרנו, המטרה והאמצעים הם ביחד פה. התרגול הוא המקרה.
אז שאלה שבטח שאלו המון פעמים, אז מי מגיע להערה?
כן, לא זה שנכנס. לא זה שנכנס לפסק.
כן, אז זהו. אז היות וזה לא זה, אז שאנחנו אומרים, אני אגיע להערה, ופה את אומרת, זה לא אני שאגיע להערה בעצם.
זה לא מי שאת חושבת שאני. זאת לא תגיע לים. את זאת תשאילי בדרך.
אז מי זה החדש הזה? איפה זה?
כן, המיין שלנו נורא רוצה זהות. אבל בגלל זה ריקות זה לא קל. כי אנחנו נורא רוצים זהות. סמסרת. הערה זה מצב של עונג מדהים ותמידי, שבחיים הסמסרים אנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מכירים רגעים של עונג. אמרנו, זה הפריביו. מי זאת באותו רגע של העונג המדהים שחוותה את העונג? אז שוקה רגילה, היא תמיד רוצה משהו, תמיד חסר לה משהו. היא תמיד רוצה משהו או יותר ממשהו, נכון? היא כל הזמן רוצה, היא חסרה. ההשתוקקות של הבקטיקה להתמסר לגמרי לא חסר בכלום, כי אין בה את האגו, לי לא חסר כלום, אני רוצה למסור את עצמי לגמרי. אם אני מוסר את עצמי לגמרי, הכל שלב. אז היא לא מונעת על ידי הגורמים הרגילים של לעבוד למען עצמי, על ידי לרצות יותר או לרצות להיות שונה. המטרה של ההשתוקקות הזאת היא שונה. הבקטיקה משתוקק להתמסר באופן מלא, לשרת באופן מלא את האובייקט שלו, לא את עצמו. אז זו ההיפסקות שכתוב עליה בפסוק, זו ההיפסקות של האנוכיות, של המחשבה על עצמי. אין זו השתוקקות רגילה, שכן טבעה הוא היפסקות. פסוק 8 אומר, השתוקקות זו פירושה ויתור על עניינים ארציים ורוחניים כאחד. אז מדובר פה על ויתור על כל הסוגים של אחיזה בעצמי.
כל הסוגים של עניינים.
ארציים ורוחניים. במילים אחרות, לוותר על כל הצורות של אי סיפוק, ברמה הארצית וברמה הרוחנית, ברמה של התרגול הרוחני. כמו למשל, או אני לא מודדת כל כך טובה, או החמלה שלי לא מספיק טובה, גם על זה לוותר. וזה חוזר לשאלה של רזיה, בתרגול של הבקטי או בכל תרגול רוחני. אנחנו עובדים קשה להגיע לנקודה שאנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים לעבוד כל כך קשה.
בשורה טובה.
אבל פה צריך להיזהר. אני לא יכולה עכשיו להגיד, אוקיי, אני לא צריכה לעבוד כל כך קשה. אני צריכה להגיע לנקודה שאני יכולה להפסיק לעבוד כל כך קשה. אני צריכה להשקיע הרבה מאמץ ותרגול ומחשבה וכך הלאה, להגיע לשכנוע עמוק שאני פרפקט. לפני זה אני צריכה להתאמץ. אבל חייב להגיע שלב, אז אחרת לעולם לא נפסיק. איך נגיע למטרה? איך נגיע להערה? אם אנחנו כל הזמן מתאמצים להגיע אליה, בשלב מסוים אנחנו צריכים להפסיק את המחשבה שמשהו חסר. אז כל העבודה הזאת על עצמי, שאני מתרגלת, יש שם בעיה, כי אני עדיין אחוזה בעצמי. אני עדיין אחוזה בלשפר את עצמי. אז העצמי, בתוך המשפט הזה, הוא הבעיה. אז לשפר את עצמי זו דרך, כן? לעבוד על עצמי מבחינה רוחנית זאת הדרך, אבל הדרך עצמה יכולה להפוך לבעיה אם אני נאחזת בה. כי אז שוב אני מכניסה לתוך הדרך הרוחנית שלי את החתירה הזאת, את הרעיון הזה של לשפר את האגו, את אותם הדברים שאני כל הזמן מכניסה בחלק הסמסרי של חיי. אז אני מנסה להיות יותר טובה, יותר טובה ממי? טוב לשאול, יותר טובה ממי אני רוצה להיות? האם אני מנסה ללכת לאיבוד יותר טוב מאחרים? האם אני מנסה להרשים אנשים אחרים? כי אז השיפור העצמי הזה הפך לבעיות. וכל אחד צריך למצוא בעצמו את הנקודה הזאת. באיזה נקודה זה מספיק לשפר את עצמי. אני כבר לא צריך לשפר את עצמי. ועד לנקודה הזאת זה לא יהיה מספיק. אז זו נקודה עדינה. כמו בהרצאות, אז על ידי הרבה תרגול ועבודה ואנליזה ומדיטציה, אנחנו מגיעים על הנקודה שאנחנו מבינים שאין שם שום דבר להשיג ואין שום דבר לשפר, ושזה פרפקט, ושהכל מושלם, ושאין מה לעשות יותר, ושהכל היה פה כל הזמן. כי כשמגיעים לשם, אז תמיד היה שם. ושמעולם לא הייתה מטרה שהיא נפרדת מהאמצעים. אבל עד שמגיעים לשם חייבים לעבוד. והבקתי הטהור, ההתמסרות הטהורה, ההתמסרות שאין בה את האנוכיות הזאת, היא המטרה עצמה. היא החוויה של השמיני. וזה גם נכון כשאנחנו מדברים בשפה של ז'ניאנה היוגה, בשפה של התרגול של לראות ריקות. כשאדם מתרגל לראות ריקות, וכשהוא רואה ריקות ישירות הוא פוגש מה?
ריקות של עצמו.
ריקות של עצמו, ואנחנו אומרים שהוא פוגש את הדרמקאיה, שבדין. החוויה הזאת של ההתפשטות מעצמי היא חוויה שמינית. זאת אומרת, הבקטי שהוא דרך להתפשט מן העצמי, הוא בדיוק הדרך אל השמימי, אל הגן עדן. אז התמסרות טהורה לגמרי היא כבר החוויה של השמימי. חוכמה טהורה לגמרי, כמו בראייה ישירה של הלכות, היא השמימי. היא לפגוש את הבודה. אם אנחנו מצליחים לגמרי לטהר את האגו, אנחנו אז בחוויה השמימית. פעולה שהיא טהורה היא פעולה שמימית. אז כל שלוש השיטות, כל שלוש הדרכים, ז'ניאנה יוגה, קרמה יוגה, בקטי יוגה, הלב של כל השיטות האלה זה להביא אותנו אל השמימי, לתת לנו לטעום את הטעם של העונג של גן עדן. אז אפשר להגיד שאלה שיטות, אבל זה דרך וזה גם התוצאה. פסוק 9, והיא כרוכה בחוסר עניין בכל דבר מלבד אותו האחד ודברים שפוגעים בכך. היא זה השתקקות לשרת, זה הבקטי. היא כרוכה בחוסר עניין או עיבוד עניין בכל דבר מלבד אותו האחד. אותו האחד זה מה? זה האובייקט של הבקטי, שזה פה ה-indefinite pronoun, נכון? ודברים שפוגעים בכך. אז אפשר לומר שבעצם כל האספקטים השונים של דרך רוחנית, במהותם הם בקטי. בין אם זה נגיד תפנית, או פיתוח של ריכוז מדיטטיבי, התרגול של בקטי באופן מלא, באופן אוטומטי, מביא לתפנית, מביא לריכוז. הבקטיקה הוא באובססיה. הוא באובססיה של להתמסר לאובייקט שלו, זה מה שהוא עושה. הוא 100% מרוכז באובייקט שלו, הוא ממוקד באובייקט שלו, ואין לו שום עניין בשום דבר אחר. באופן אוטומטי בתפנית, באופן אוטומטי בריכוז, ובאופן אוטומטי גם בחוכמה. אז העניין בדברים הארציים ואחרים מעצמו הולך. זה כל מה שאתה מעוניין בו, זה להתמסר. ואז אתה כבר שם, לא צריך יותר שום דבר. התפנית באה בגלל הטעם המדהים של עצם ההתמסרות. עצם ההתמסרות מייצרת את העונג המדהים. עצם השיטה מביאה הרבה שמחה והרבה עושר, אתה צריך יותר שום דבר, אתה שלם. ואתה לא חייב לשבת הרבה שעות על הכרית, כי אתה ממוקד, מיקוד חד נקודתי, על אובייקט ההתמסרות שלך. ולכן זה נחשב הדרך הקלה. ההתמסרות לאובייקט שלך נחשבת לה דרך הקלה. הרבה יותר קל מהעבודה הקשה של אוקיי, אני צריכה לפתח תפנית, אני צריכה לוותר על כל הדברים האלה. הוויתור בא לבד, זה כל מה שיש לכם. ההתמקדות באה לבד, לעצמה. אתה לא צריך ללכת למנזר, אתה כבר שם. אז אתה יכול ללכת למנזר, או אתה יכול לשבת שעות מדיטציה, או שנים במדיטציה, או אתה יכול להתמסר.
וגם מעטי שהיו שלושה תלמידים, אחד מהם הוא היה מודד מאוד להתקדם. אחד היה הטבח של המעטי שלה, ואחד היה נון תומבה. וזה שהיה מודד מאוד להתקדם, אז הוא החשיב את עצמו בתור הכי מתקדם בין השלושה. אז יום אחד היה ויכוח בין שני התלמידים, והם אמרו מי יותר מתקדם, אז אמרו בואו נשאל את לורד התשעה. ויצא שהטבח היה הכי מתקדם.
הוא משלוש לעמד, כי הוא מתמסר. כי הוא מחק את האגו. כן, יפה, תודה רבה.
מהדבר אפשר לשאול משהו?
כן.
אנחנו פה בדיימונד מאונטן, ואנחנו רואים אנשים שעובדים מאוד קשה. הולכים להיכנס לריטריט של 3.25 שנים. אז זה אומר שהם לא התמסרו?
זה גישה מנטלית, זה לא מה עושים.
ההשלכות שלנו הן שלנו. אז זה יכול להיראות לנו כך. אנחנו ראינו את הבודה יושב תחת עץ הבודי 6 שנים להגיע ליערה. המסורת הטנטרית, הבודה היא רק הבודה, הוא ישב תחת העץ 6 שנים כדי להראות לנו את הדרך.
בקורס 4 למדנו
איך הבודה עושה את הדרך כדי לפתח ידע כל, כדי שיוכל להנחות אותנו בדרך, איך אנחנו נפתח בדקות.
הכל הצגה אחת כולה שהבודות עושים.
תלוי בראייה שלנו. אפשר לראות את זה ככה שזה נראה שעוד יש הרבה עבודה, ואפשר לראות את זה שמראים לנו את הדרך. הכל עניין של איך אני רואה את מה שאני רואה. לפי הכמה. כי הדברים הם מושלמים לגמרי, ברגע זה לגמרי. פסוק 10. ביותו מסור אך ורק לזה, אדם מוותר על כל סוג אחר של מקלט. אך ורק לזה, למה? לבקטי ולאובייקט של הבקטי. כל סוג אחר של מקלט. כמו מה? דברים ארציים, כסף, רכוש, משרות, משפחות, מערכות יחסים, פרסום, מוניטין. כל אלה דברים שאנחנו באופן רגיל מחפשים בהם עושר, מחפשים בהם סיפוק. כל אלה באופן אוטומטי נעלמים. ההשתוקקות לדברים האלה באופן אוטומטי מעצמה הולכת כשאנחנו מתחילים לפגוש את העונג של ההתמסרות. את העונג של התמסרות אמיתית. את העונג של להיות לגמרי בשירות הזולת. אנחנו לא צריכים יותר את המקלטים האלה. זה מה שכתוב כאן. פסוק 11. חוסר עניין בכל דבר שפוגע בכך, בסוגריים בהתמסרות, פירושו שכאשר מדובר בפעולות ארציות
ורוחניות,
האדם עוסק בהן רק אם הן תואמות להתמסרות. אז פה כבר מדובר שההתמסרות חודרת לכל אספקט בחיים שלנו, בין אם זה בעולם הארצי, בין אם זה בתרגול הרוחני שלנו. הכל עכשיו אצל הבקטיקה ספוג במעד הזה.
המתנסים.
ויש לו ציטטה מאדם בשם למה קרישנה, שהיה בקטיקה גדול במאה ה-19 בהודו, והוא אומר, העולם של הבקטיקה, זה שלמד להתמסר, כולו הופך לקרנבל אחד גדול של שמחה. מכיוון שאדם כזה, ברמות המתקדמות של בקטי, הוא רואה את הכל כשמימי. הכל הוא ביטוי לגורו, הכל הוא ביטוי לשמימי. כי הנקודה של בקטי היא לא רק להיות מאוד מאוד טוב בלראות את השמימיות של אובייקט אחד. זה בדרך. זה בדרך. אנחנו מתמקדים בלראות את האובייקט שלנו כשמימי, אבל זאת לא המטרה של בקטי. בסופו של דבר, כל העולם שלנו יהיה גן עדן. אנחנו נהיה בתוך המנדלה ומוקפים במלאכים כל הזמן. אז אם למשל אנחנו לוקחים את הגורו כאובייקט ההתמסרות שלנו, אז בסיומה של הדרך, כל אדם שנפגוש, כל דבר שנפגוש, כל פעולה, כל משב רוח יהיו ביטוי של הגורו. הם יהיו כולם הבודה בשבילנו. וכל דבר כזה שיופיע בחיים שלנו, כל דבר יהיה לימוד של הגורו. כל משב רוח יהיה לימוד שהגורו נותן לי. הכל יש ממי. אחת הסיבות שאנחנו הולכים פה לסרטים האלה, להתאמן ולשמוע את המסרים האלה כבר עכשיו. כי מגיע רגע ש... אתה לא צריך ללכת לקולנוע בספר בשביל לשמוע את המסרים האלה. כל דבר ודבר הופך למסר. הכל בלי יוצא מן הכלל. הגור נמצא בכל מקום. והוא אומר, קרנבל אחד של שמחה, של עושר. וכשאנחנו לומדים ממש ממש להתמסר באופן אובססיבי לאדם אחר, לאובייקט אחר, הרגש הזה מציף וספוג בכל מה שאנחנו עושים. הבקטיקה שממוקד באובייקט שלו, הוא הולך ברחוב, אז הוא אומר, מה אני יכול למצוא כאן בשביל האובייקט שלי? האם היא אוהבת את השמלה הזאת? האם היא אוהבת את המחל? הוא כל הזמן עסוק ולשרת את האובייקט שלו ולהתמסר. הוא לא עסוק עם עצמו, הוא כל הזמן בהתעלות הזאת של השירות ושל ההתמסרות. הוא רואה שקיעה יפה, אוי, הלוואי שהיא יכלה לראות את השקיעה הזאת. אני אתן לה אותה כאופר. אז ההתמסרות הזאת והאובססיה הזאת חודרת בכל רגע בחיים. ואז אני הקרנבה לך כששמחה. וזאת המטרה. המטרה היא לחלוטין לשנות את החיים שלנו. להפוך לאדם שהוא מאושר. אדם שרואה את העולם בצורה כזאת. קרנבה לך לך כששמחה. מכיוון שאנחנו לא עסוקים יותר במחשבה על עצמנו. פסוק 12 כתוב, גם לאחר שרכש שכנוע חזק ביחס לחשיבות של התמסרות, חייב אדם לדבוק בלימוד רוחני אוטוריטטיבי. אז כל זה כמו אזהרה. לפעמים יש בקבוק עם תרופה, כתוב אזהרה. או על הקופסת סיגריות, יש אזהרה. כי מה זה התרגול הזה? התרגול הזה זה לפתח אקסטזה של התמסרות. זה התרגול, נכון? לפתח אקסטזה של התמסרות. יש סכנה מסוימת שאם אנחנו ניכנס ממש לתוך האקסטזה הזאת של ההתמסרות, אנחנו אולי נזלזל קצת בדרכי המוסר, בכלי המוסר, בלימוד עצמו, אז הוא מזהיר אותנו. כן, לפתח את האקסטזה, אבל בזהירות. לא לזלזל בלימוד. כי אם אנחנו נזלזל בלימוד ונזלזל למשל בנדרים, אנחנו ניפול. אז זה כאילו עזרה שמסייגת קצת את האקסטזה שלנו. פסוק 13. שכן אחרת יש סכנה של נסיגה לאחור. אם אנחנו נרשה לעצמנו לזלזל בלימוד, עכשיו אני בבקתי, אני באקסטזה של התמסרות, לא חשוב כל השאר. לא, זה נפילה לניהיליזם. יש סכנה כזאת, אז הוא מזהיר אותנו מהנפילה הזאת. שלא לסגת. אז יש פה את ההשוואה הזאת לסירה, אתם זוכרים, יש את הבודה שמשווה את הדרמה לסירה, אנחנו נכנסים לסירה כדי שתעביר אותנו לחוף השני של הסמסרה, להוציא אותנו מסבל. ואז הבודה מספר על האדם שכבר מגיע לחוף השני, ואז הוא נאחז בסירה, הוא לוקח את הסירה והולך איתה על הראש. אז הדרמה היא כמו ההפסדה הזאת שמעבירה אותנו לחוף השני. אבל כשהגענו לשם, לא צריך לשאת יותר על הראש. לא צריך לאחז בכללים ובחוקים, אם הם כבר שרתו את מטרתם. זאת כל מטרתם, הם לא דבר שקיים מצד עצמו ושצריך לתת לו קיום עצמי. ואז כשמגיע הזמן לשחרר, משחררים. אבל יש סכנה שאנחנו נשחרר מוקדם מדי. שעוד לא הגענו לקצה השני ונשחרר, אז נדבע. אז אנחנו עדיין צריכים את הסירה. כי אז יש סכנה שנדבע. פסוק 14. פעולות ארציות כגון אכילה וכו', יש לעשות רק במידה הכרחית למנוע מן הגוף למות. אז פה הוא מכניס לנו גם קצת תפנית. בקתי, בקתי, אבל תשמרו על הנדרים ותשמרו על תפנית. וזה מסר שהוא מאוד רלוונטי, למשל אם אתם באים למתרגלי יוגה. מתרגלי יוגה באים כדי לעבוד על הגוף. שהגוף יהיה גמיש, שהגוף יהיה חטוב, שהגוף יהיה בריא או מה שזה. המטרה של יוגה היא לא להגדיל את האחיזה בגוף. המטרה האמיתית של יוגה היא לשחרר את האחיזה בגוף. אנחנו כבר אחוזים מספיק בגוף שלנו. אז פה הוא מזהיר אותנו מפני השגיאה הזאת. יוגים שנאחזים בגוף ושנאחזים ביוגה כאמצעי שיפתור את הבעיות הפיזיות שלהם, יעברו 20 שנה, הם ידרשו את הכסף חזרה, נכון? כי יוגה בפני עצמה, הטה יוגה או אסנה יוגה, היא לא מספיקה. היא לא דרך שלמה להוציא אותנו מזה. היא חשובה, כי אמצעי בדרך, אבל היא בפני עצמה חסרה. אז כל האחיזה שיש לנו בגוף מבטיחה לנו סבל, מבטיחה לנו אכזבה. אז בקטי היא עוד דרך בעצם לשחרר את האחיזה מהגוף. וזאת אחת האחיזות הגדולות ביותר שיש לנו, לאחיזה בגוף. בריטריט של מקור כל חסדי עשינו את המדיטציה על הדוחה או על המכוער. עשינו רק חלק ממנו. זו מדיטציה שבאה מהמסורת של ההיניאנה בעצם, שבאה לעזור למשל לנזירים שיש להם השתוקקות אולי לגוף של מישהו אחר, אז היא באה לעזור להם להתגבר על שוקה. אתם יודעים איך עושים את זה. לוקחים את האובייקט של התשוקה, את האישה היפה שהנזיר משתוקק לה. ועכשיו הוא מתחיל לחשוב על הנוזלים השונים בגוף שלה. על הפתחים השונים, ובוא נראה מה יוצא מהאף, מה יוצא מהעיניים, מה יוצא מהאוזניים, מה יוצא מהפה, מה יוצא מלב. מתחילים להתמקד באלה.
ואז אני השתקקות.
וההשתקקות זה יורד. ושם מאוד מפורט. יש רשימה של 37 דברים דוחים שיוצאים מהגוף. לך ונזלת ומה שיוצא מהאוזניים. יש פירוט מאוד 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 גרפי ומפורט. והמודד מתמקד בכל הדברים האלה ורואה את האובייקט שלו מתחיל להפרש את כל הזה. זה כשאנחנו עדיין מבחור. אחר כך נכנסים פנימה, מתחילים לפתוח את הגוף מבפנים, כולם אותו דבר, נכון? זה עוזר קצת מחוץ את ההשתקקות הזאת. אז נסכם פה את הפרק הזה. כולנו בחיים שלנו כבר מתמסרים למשהו או למישהו, במידה כזאת או אחרת. כל אחד מאיתנו, לילדים, לבני זוג, לערכים מסוימים. כולנו יש לנו מידות שונות של התמסרות למשהו או למישהו. המסורת של בקטי והמסורת של טנטרה יש בהם הרבה דמיון. בזה שהם לוקחים דברים שכבר אנחנו עושים בחיים שלנו, שכבר יש לנו אותם, והופכים אותם לדרך לצאת מסבל. אז יש לנו כבר התמסרות, יש לנו כבר אהבה, יש לנו כבר אחיזה בזולת. אנחנו הולכים ומשתמשים בדברים האלה, מעצימים אותם, מעצימים מאוד חזק את הרגש שמתלווה, ומכוונים אותו אל מה ששמימי. לוקחים את אותו הדבר שכבר יש לנו, מעצימים אותו ומשנים כיוון. מכוונים אותו לכיוון שמימי. אז כאן בבקטי אנחנו לוקחים את ההתמסרות, את היכולת שלנו להתמסר ולאהוב שיש לנו ממילא, ואנחנו מכוונים אותה ללכת לאיבוד בשירות שלנו לאובייקט השמימי. וזה יכול להיות אותו האחד, ואותו האחד זה יכול להיות האלוהים שבשמיים, אבל הוא יכול להיות כבר כאן. לא צריך שום ויזה ללכת למקום ההוא. על דרך הבקטי אנחנו מתחילים לראות את השמימי, את האלוהי, קרוב מאוד אלינו, את הבודה ממש פה על ידינו. אז הבודה יכול להופיע בכל אחת מהבאבות, לפי נטייה האישית של כל אדם. הבקטיקה הולך ומתמסר לאובייקט הזה שמופיע בפניו, כאל אובייקט שמימי, והולך לאיבוד בתוך ההתמסרות הזאת. אז זה הסיכום של מה שאמרנו עד עכשיו. אז בואו נקדיש את השיעור הזה ואת הקרמה של השיעור הזה, שנוכל להגיע כולנו מהר למצב הזה שבו לא חסר שום דבר, שהכל שלם, שהכל כבר כאן, ושאנחנו יכולים לגמרי להיות פתוחים ולשרת את כל היצורים באופן הלב ובעונג מושלם ובלתי פוסק.
פרחים אדויה עם הצילים יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנים של כל חסד הם ראתה בליבי ירחנה ולך הגישנה כגן שבנת הערה לליבי יחנה ולך הגישנה כגן שבנת הערה הום איתנו בכך לא תזכה כל בריאה ולעולם שכולו טוב בזכות עשייתי זו הרוחה ישמימו נא כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ולכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משני אלו ובכך לא יזכו בגופים מסגבים אשר משני אלו אין
קשר
משפט המפיגה את כדרות הסמסרה כרוח עז המגרש אביב של כאב כנחשול אדיר של אהבה וחוכמה כאריתן של תמיכה והשראה באת עלינו להושיענו מגלגל האימה מורה מזהירה בקסם ובחוכמה בת בת אלינו להושיענו מגלגל האימה מורה מזהירה בקסם ובחוכמה אמינה אותנו בזיר פנייך מבריחי אותנו ברוב תמונתך כגל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה תשארי נעימנו לנצח נצחים מבריחי אותנו במהרה בימינו בראשו המושלם של הבודה